הנושא שנלמד אותו היום, זה נקרא גילוי כבוד השם בעולם, לגלות את כבוד השם בעולם. מישהו זכה כאן לראות את כבוד השם בעולם במקרה? מישהו התפלל כאן הבוקר במקרה? יפה מאוד. מה אמרת בקדושה, בשחרית? קדוש, 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 מלוך כל הארץ, מלוך כל הארץ כבודו. מישהו אמר את הדבר הזה הבוקר? נפתלי, אתה גם אמרת את זה? כשאנחנו אומרים כבודו של הקדוש ברוך הוא, רבי יוסף גם... כולנו, זה עניין כללי, כן. מה הכוונה מלוך כל הארץ כבודו? מה זה בכלל כבודו של הקדוש ברוך הוא? זה הנושא שנלמד אותו היום בהקשר לימי בין המצרים שאנחנו נמצאים בהם. יש לנו צער גדול מאוד בימים האלה על החיסרון של כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה הצער של הימים האלה. מה זה בדיוק כבודו? מה הכוונה וכיצד אפשר להגדיל את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם? על זה נלזה הנושא שנלמד. לפני זה אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לרפואתו של הרב חנוך בן פזי, כן? בן יפש שיינה, שהוא זקוק לרחמים רבים, והוא כידוע מלמד אצלנו הרבה שנים, שהשם ישלח לו רפואה שלמה יחד עם כל שאר חולי ישראל, במהרה בימינו אמן. אני רוצה להתייחס למושג הזה שנקרא כבוד השם בעולם. אנחנו אומרים בתפילה מלוך כל הארץ כבודו, אבל באותה תפילה אנחנו אומרים גם על הקדוש ברוך הוא טוב יצר כבוד לשמו. טוב יצר כבוד לשמו. בשביל להבין מה זאת אומרת טוב יצר כבוד לשמו, מה זה הטוב הזה, צריך להבין דבר מאוד יסודי, שהקדוש ברוך הוא באמת טוב לכל, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. מצידו טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אבל מצידנו, וזה כבודו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מלא עולם, מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. מצידנו כבני אדם, זה גילוי כבודו. יש להבדיל בין כבודו של הקדוש ברוך הוא שהוא מצוי כל הזמן, שהרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא מצוי כל הזמן, גם זאת אומרת זה דבר שהוא קיים בכל מקום, לית אתר פנוי מיני, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כבודו מלא עולם כאמור, מצוי בכל מקום. תפקיד שלנו כבני אדם זה לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא ממציאים את כבודו, אלא מה? מגלים את כבודו של הקדוש ברוך הוא. איך מגלים את כבודו של הקדוש ברוך הוא? איך מגלים? נו, מישהו רוצה לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא? איך מגלים את כבודו של הקדוש ברוך הוא? איך אתה כבן אדם יכול לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא?
לעשות טוב בעולם.
יפה מאוד, רבי יוסי, רואה שאתה... לעשות טוב בעולם. זאת אומרת, הטוב הוא קיים, הוא נמצא כל הזמן, אבל גילוי הטוב תלוי במי? בנו. גם באופן פרטי, אבל לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן לאומי. אחד מצבו של עם ישראל. אז זה ברשותכם קצת ארחיב בתי הדיבור על העניין של גילוי כבוד השם בעולם. בעל מסילת ישרים, הרמח"ל, שהוא מדבר על כוונת החסיד, ולמרות שכתוב שם כוונת החסיד, אבל כולנו יכולים לשאוף לפחות להיות חסידים. מישהו מעוניין כאן להיות חסיד? מי לא רוצה להיות חסיד? כולם רוצים להיות חסידים. אני לא מתכוון כרגע על חסיד ברסלב או חסיד חב"ד, שזה בסדר. אני מדבר על החסיד של הרמח"ל. זה חסיד, חסידים הראשונים, כן? שהם חסידים מדרגה. אז שם הוא מסביר כיצד להיות חסיד. אז בענייני החסידות הוא אומר, החסיד, הוא מתכוון בכל כבוד, כל מעשיו, להגדיל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. לעשות נחת רוח לבורא. ככה מסביר הרמח"ל. אבל כל מעשה ומעשה שהוא עושה, כל מחשבה, כל דיבור, הוא בוחן אותה. האם הדבר הזה יגדיל כבוד השם או לא יגדיל כבוד השם? זאת אומרת, שלושה דברים שכל אדם צריך לעשות, שהוא עושה, צריך לחשוב עליהם או להתכוון עליהם. הדבר הראשון שאתה עושה מעשה או מדבר דיבור או חושב מחשבה, אתה צריך לברר לעצמך אם זה טוב או לא טוב. אם המעשה הזה הוא מעשה טוב או לא טוב. אם זה בן אדם למקום, אם זה בן אדם לחברו, קודם כל לברור לעצמך האם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב. הדבר השני, איך אתה עושה את הדבר הזה? זה לא מספיק שאתה עושה את המעשה. אנחנו יושבים ולומדים תורה, זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים?
טוב.
אה?
טוב.
מה? זה טוב, שאלה איך אתה לומד תורה? האם אתה לומד באהבה גדולה? מתוך יראה גדולה? מתוך זריזות גדולה? או ככה ככה?
לשם
מה? סליחה?
לשם מה אתה לומד תורה?
זה הדבר השלישי. מהי הכוונה? זאת אומרת, מעשה טוב זה לא מספיק. איך אתה עושה? מה אתה עושה? איך אתה עושה? וכמו שזיו אמר, בשביל מה אתה עושה? מה הכוונה שלך? מה המטרה שלך בעשייה הזו? אז זה ככה כל אדם, דרך אגב, לא רק בענייני תורה, דברים כאלה, כל דבר בחיים. קודם כל, תחשוב מה אתה עושה. אם אתה עושה מעשה טוב, מה אתה צריך לעשות? לעשות. ולחזק את הטוב. אם חס ושלום מתגלגל ידך מסיבה זאת או אחרת, מעשה לא טוב, מה צריך לעשות? לא לעשות, לא, סור מרע, ועשה טוב, זה דבר ראשון. הדבר השני, איך אתה עושה את מה שאתה עושה? אם אתה עושה את זה מתוך אהבה, מתוך יראה, מתוך כבוד, למצווה, דיינו, לבורא, אז ככה צריך לעשות. אם חס ושלום לא, אז זה פגם גדול. האיכות של העשייה, איך אתה עושה, זה דבר חשוב. למה המשל דומה בצבא? מישהו היה כאן בצבא? חוץ מרבי יוסף. היית בצבא? בצבא יש שני סוגי חיילים. יש חיילים שאוהבים את הצבא. איך אומרים החבר'ה? מורעלים על הצבא. כל דבר שאומרים להם לעשות, עושים בהתלהבות. להתאמן, מסעות, קשה. אבל הם עושים את זה ב... למה? הם אוהבים את הצבא, את הרעיון, תלוי עם אידיאליסטים, אז בגלל עם ישראל, מדינת ישראל, כל הדברים האלה. אבל יש חיילים שמוצאים למפקד את הנשמה. המפקד, אני רוצה, אני לא יכול, אני... הם לא עושים זה מתוך אהבה. אז הם גוררים רגליים, כמו שאומרים, במקרה הטוב. גורים, קריאה, לא טוב, מסרבים פקודה לפעמים. יכול לקרוא דבר כזה? סליחה שאני נותן משל, אני משל לגבי הקדוש ברוך הוא. המפקד העליון, ריבונו של עולם, מצווה עלינו לעשות מצוות. זה לא מספיק שאתה עושה מצוות. שאלה איך אתה עושה את המצוות. האם אתה עושה את זה מתוך אהבה, מתוך התלהבות, מתוך כמו שצריך לעשות, או אתה עושה את זה... לא מתוך זה. אז זה נקרא איך אתה עושה, איכות העשייה. והדבר האחרון זה, מה הכוונה שלך? למה אתה עושה את המצוות? אני לא רוצה להביך אתכם, אבל הייתי שואל, אבל אני לא רוצה שתצביעו. למה אתם יושבים ולומדים תורה? למה אתם שומרים שבת? למה שומרים כשרות? למה מתפללים? למה, למה, למה? השאלה של הלמה הזה, קודם כל צריך לשאול את מי? את מי אתה צריך לשאול? את עצמך. את עצמך. ואדם קרוב אצל מי? אצל עצמו. על בדרך כלל בני אדם שומרים תורה ומצוות בשביל מי? בשביל מי?
של עצמם.
של עצמם. כתוב בתורה שמי ששומר תורה ומצוות יהיה לו טוב בחיים. מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים? ירים את היד חוץ ממני. למה לא? לגיטימי. אבל זה לשם שמיים או לשם עצמך? לשם עצמך. זה בסדר?
בסדר, אבל לא מספיק.
זה לא מספיק. איך אומרים חזר? מתוך שלא לשמה. בא לשמה. אבל החסיד הוא עושה לשמה. מה זה הלשמה הזה? על זה הרמח"ל כאן כותב. גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית. זה נוגע לימים האלה, ימי בין המצרים. בואו נקרא את... כאן צילמתי לכם את הדברים מתוך המסילת ישרים. למטה, אתם רואים? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה המשך של מאמר שלפני זה אומר שכל זמן שהאדם, הצדיק, חושב רק על עצמו, זה טוב, אבל זה לא הכי טוב. הכי טוב שכל מה שהוא עושה, הוא עושה על מנת להגדיל את כבודו של הקדוש ברוך הוא, לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא. זהו החסיד. קוראים לזה בלשון המודרנית אידיאליסט. מה ההבדל בין אינטרסנט לאידיאליסט? מה ההבדל? מי כאן אינטרסנט? יש כאן אדם אינטרסנטי? מי אינטרסנטי? אתה, נכון? בסדר גמור, גם אני אינטרסנטי. מה יש? מותר להיות. מה זה אידיאליסט? דואג לעצמך זה אינטרסנט. יפה מאוד. למען הכלל, למען איזו אידאה שהוא מאמין בה. זאת אומרת, העניין הכללי מכתיב לו את הדברים. אז זה העניין של החסיד. החסיד אומר, אני לומד תורה, מקיים תורה, מה שאני עושה, אני פועל למען להגדיל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה.
אבל הוא נקרא לו צדיק. צדיק זה שקיים את השולחן ערוך, הוא הצדיק.
אני לא אמרתי שלא. גם מסילת ישרים בנוי בצורה של שתי קומות. או שלוש קומות, נגיד שתי קומות הראשונות, זה הצדיק. עמך ישראל כולם,
צדיק.
כולם צדיקים. צדיק זה אדם שרוצה להצדיק את עצמו כלפי הבורא. וזה בסדר גמור, זה לגיטימי. אם אין אני לי, מי לי? בסדר גמור. אבל זאת היא קומה אחת. כשאני לעצמי, מה? מה אני? מה אני? אנחנו צריכים לעלות ממדרגת אם אין אני לי, מי לי, למדרגת כשאני לעצמי, מה אני? זה החסיד. החסיד הוא פועל לא בשביל עצמו. גם בשביל עצמו, אבל כל עניינו זה להגדיל את כבוד השם. מה זה להגדיל את כבוד השם בעולם? לגלות את כבוד השם בעולם. כן, בבקשה.
סליחה? הצדיק הוא לעצמו?
ודאי. אני אומר...
תכתבו וכלשונו.
כן, אבל למה? אבל רבי יוסף, אתה, אני רואה צדיק. יחד עם כולנו. אנחנו נשחק על זה. אבל אתה רוצה שיהיה לך טוב, נכון? איך יהיה לך טוב? תקיים את התורה, תקיים את השולחן ערוך, תלך על פי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז יהיה לך טוב, מה אתה אומר? אני שואל אותך.
יש יותר טוב.
אז זה מה שאני אומר, הצדיק, זה לגיטימי, זה לגיטימי. הוא קרוב אצל עצמו, הוא רוצה להיות מואר, הוא רוצה שיהיה לו טוב. ליהנות מזיו השכינה, כמו שאומר בעל מסילת... למה לא? זה בסדר גמור. אז זה בחינת צדיק. כל זמן שהוא רואה נגד עצמו רק את מי? את עצמו. החסיד זה כבר אדם שפועל מעבר לזה. הוא אומר, אני צדיק, בסדר, אבל כל הטוב הזה שאני פועל ואני עושה, זה לא רק למען עצמי. אני עושה את זה למען גילוי כבוד השם בעולם. או יש מדרגות, הוא אומר, למען שלעם ישראל יהיה טוב, לא רק בשביל עצמי. הנחת תפילין הבוקר, חשבת על אחרים גם. אז אתה, אז אתה גם חסיד, לא רק צדיק, אלא חסיד. לכן אתה אומר, לשם יחוד קושו בריך ושכנתה, בשם מי? בשם כל ישראל. זה כבר חסיד. הוא אומר, אני מקיים מצווה, אני לא נפרד מכולם, אני חלק מכולם. כשאני עושה את המצווה, אני מזכה את מי? גם אלה שלא מניחים תפילים. כן, כולם, כל עם ישראל. כי אני חלק מהכל. ואני פועל למען הכל. וכל פרט שאני עושה, זה למען הכלל. אני אומר לו תמיד לזוגות נישואים שבאים אליי, רוצים שאני אחתן אותם, אז אני אומר לו, למה אתם רוצים להתחתן? מה הסיבה? לא תמיד יש להם תשובה מה הסיבה. טוב, דבר טבעי, בגיל מסוים רוצים להתחתן. אז אני אומר, למה אתם רוצים? אומרים, אלה שיש להם תשובה רוצים שיהיה לנו ילדים. בסדר, רוצים... כל זה דבר טבעי, כל אחד. אבל בשביל מה שיהיה לכם ילדים? בשביל שתיהנו מהילדים? אני שואל אתכם. מי רוצה ילדים? מי רוצה להתחתן קודם כל? בשביל מה אתה רוצה להתחתן?
כבוד השם בעולם.
איך? איך להגדיל את כבוד השם בעולם? אם אתה מביא ילדים רק בשביל עצמך, זה בסדר, אבל זה לא הכי בסדר. אתה רוצה פרובו בעולם, להגדיל את הנשמות הטובות בכל העולם, בכלל, ובעם ישראל בפרט. אתה מביא מילדים לעולם בשביל שעם ישראל יפרה ויגדל ויתקדש עם שמיים בגדול. אני נוהג לומר את זה, אנחנו אחרי השואה, 6 מיליון יהודים נרצחו. השם ינקום דמם. אנחנו צריכים למלות את החסר? אני שואל אתכם. אז יב, תתחתן, אני מבקש ממך. למה? רק בשביל עצמך? אז עלית למדרגת חסיד. אתה כבר מקים בית, משפחה, לא רק באופן פרטי, אלא גם לכלל ישראל, לכלל העולם, וכל זה. זה מובן הדבר. ההבדל בין חסיד לצדיק. החסיד אומר, כאן הבעל מסילת ישרים, כל העניין שלו זה הגדלת כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, דהיינו גילוי כבוד השם בעולם, לגלות את כבוד השם על ידי מעשיו, על ידי התנהגותו. כל זה ברמה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים לקדש שם שמיים בעולם. אנחנו הכוונה כולנו ביחד, אבל קודם כל כל אחד ואחד. איך אתה יכול לקדש עם שמיים בעולם? תשמש דוגמה אישית. ברגע שאתה דוגמה אישית, לא רק בלימוד תורה וקיום המצוות, אלא בדרך ארץ, בישרות, בטוב, בכל הדברים האלה, אתה על ידי הדבר הזה, נכון? זה ניצוץ. אבל הניצוץ הזה זה גילוי כבוד השם בעולם. לכן לא לזלזל בשום דבר טוב. אם זה מחשבה טובה, או דיבור טוב, או מעשה טוב, כל דבר, דבר כזה, זה לא רק עניין פרטי, זה עניין של גילוי כבוד השם בעולם. וההפך מה זה? חילול השם בעולם. מה זה חילול השם? ראיתי פירוש, חילול השם, בני בנפש חיים מסביר, חילול זה מלשון חלל. חלל זה מלשון וקום בלשון שלנו. מה זה וקום? על ידי התנהגות לא הולמת, כאילו שואלים את השאלה, איפה כבוד השם בעולם? תראו איך האדם הזה מתנהג. כאילו כבוד השם נסתתר בעולם, הוא לא מתגלה בעולם. למה? כי אתה בהתנהגות שלך או מאיר או לא. כי האדם הוא משול לנר. אתה יכול להאיר את אור השם דרכך. אתה יכול גם לא להאיר. כן, חס ושלום, אז זה חילול השם. ככה חז"ל אומרים בגמרא, מה זה מקדש שם שמיים? מה זה מחלל שם שמיים? מקדש שם שמיים זה משמש דוגמה אישית, שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ונושא ונותן באמונה, קודם כל, ישר, ומדבר בנחת עם הבריות, זה מקדש שם שמיים. והפוך, לא עלינו, זה מחלל שם שמיים. קידוש השם זה גילוי אור השם בעולם. סליחה. כל זה ברמה הפרטית של כל אחד. ואנחנו בימים בין המצרים, ויש גם עניין של קידוש השם בעולם על ידי כלל ישראל, על ידי כל עם ישראל. זה מה שאומרים בקדושה, בתפילה, אמרנו היום, נקדש את שמך בעולם. נקדש בלשון רבים. כולנו נקדש את שמך בעולם. איך עושים את קידוש השם הכלל ישראלי להעיר לכל העולם כולו? על זה ברשותכם נקרא את המסילת ישרים. אומר המסילת ישרים, אני קורא כאן למטה, מביא כאן את הציטוט מעתה דבי אליהו זה. חכם ישראל שיש בו דברי תורה לעמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא כל ימיו, הוא מתהווה ומצר לכבוד ירושלים. מעניין, איזה עיר אנחנו היום? ירושלים. אבל צריך לזכור שלפני שנכתב הרמח"ל כתב את מה שהוא כתב, ירושלים הייתה חרבה, או כמעט חרבה לחלוטין. היה חילול השם גדול, ועם ישראל היה בגלות, ואין לך חילול השם יותר גדול מזה. אז כל אומר, כל חכם מישראל, שהוא מתאווה ומייצר, מלשון מצטער, לכבוד ירושלים, על חורבנה של ירושלים, ולכבוד בית המקדש, אדם כזה זוכה לרוח הקודש בדבריו. למה הוא זוכה לרוח הקודש בדבריו? כי אדם כזה מתקרב לריבונו של עולם. וכל מי שמתקרב לריבונו של עולם, הוא זוכה לרוח הקודש. יש מדרגות ברוח הקודש. וכן, זה מה שאומר הרמח"ל. חסיד אמיתי, הוא לא רק רוצה שיתגלה כבוד השם על ידו, ועל ידי משפחתו, ועל ידי הסובב אותו וכו', אלא חסיד אמיתי הוא צריך להיות, סליחה שאני אומר, אוהב ארץ ישראל, אוהב עם ישראל ומדינת ישראל. זה אפשרי או לא? מה אתם אומרים? לא, יש כאלה שלא שמים לב לזה, הם לא למדו מסילת ישרים. כתוב אצל חכמים, מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, יתקרב דרך מי? דרך עם ישראל, דרך כנסת ישראל, דרך התחברות ואהבת ישראל. על ידי זה אתה מתקרב ריבונו של עולם. ונמצאת על המד, שזאת היא הכוונה, להיות אדם כללי, שכואב ומצטער צערו של עם ישראל, שזאת היא הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו. הוא עולה קומה. מי הקומה הפרטית שהוא מחפש תמיד את הטובה של עצמו והנעה של עצמו? הוא נהפך לאדם כללי, אדם אידיאליסט, שאכפת לו מכלל ישראל, מכבודם של ישראל, ואינה אלא לכבודו של מקום, ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. והנה החסיד הזה, האדם המדרגה הזאת, שרוצה שרק כבודו של השם יתגלה על ידו, הוא אומר, ולא רק על ידו, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי שיצטער תמיד צער ממש על ירושלים ועל החורבן. ואני מוכרח לומר כאן, אנחנו בימי בין המצרים. זה מי שצריך להצטער בהם. זה לא רק יש מנהגי אבלות, שיש כאלה שלא מסתפרים, ויש כאלה שלא, ומראש חודש לא אוכלים בשר, ולא שותים יין, וכל המנהגים האלה. המצב רוח הוא גם, לא גם, הוא הדבר העיקרי, זה המנהגים האלה צריכים לבטא את המצב רוח של הצער על החורבן. השאלה, מה חסר לנו היום בשביל להצטער עליו? מה חסר? מה יש לנו היום ומה חסר לנו היום? מה יש לנו היום?
מדינה.
מה עוד יש לנו?
צבא.
מה עוד יש לנו? קיבוץ גלויות.
לימוד תורה גדול
מאוד. אבל לא חסר שום דבר.
בית המקדש.
בית המקדש, יפה. באמת הגמרא במסכת ראש השנה, שעוסקת בארבעת הצומות של הנביא זכריה, אומר הצום הרביעי, הצום החמישי, הצום השביעי והצום העשירי, יהיו לימים של שמחה, של ששון ושמחה לעתיד לבוא. אז הגמרא דנה שם הסוגיה, כל זה כשאין שלום בישראל. דהיינו, מה זה כשאין שלום בישראל? שאנחנו משועבדים תחת אומות העולם. אז באמת הימים האלה הם ימים של צער וזה. אבל כשיש שלום בישראל, זאת אומרת שאנחנו לא נשלטים על ידי אומות העולם.
יש שלום.
אז מה יהיה עם הצומות האלה? יהפכו לימים של ששון ושמחה. אז באמת בדור שלנו, אני לא אומר על יחידים מיוחדים שמבינים את המשמעות של חורבן בית המקדש, תכף נדבר על המשמעות של החורבן וכל הדברים האלה. אבל הדור שלנו, מה שמאפיין אותה, את הדור שלנו, זה השמחה. שאלו אותי למה? אני לא יודע. אני רואה אנשים שמחים. ואם מישהו עצוב...
אז זה לא מהדור שלנו.
לא, יש לזה בעיה. פרטית. אבל באופן כללי, האנשים במדינה שלנו הם אנשים שמחים. למה? כי הם חיים באיזה ארץ? בארץ ישראל. באיזה דור? דור של קיבוץ גלויות. עכשיו, הבת שלי באה עם הנכדה. היא נתנה לי ילדה בת כמה חודשים. אז אמרתי לו, תראי איך היא מחייכת, לא מפסיקה לחייך. והבת שלי הייתה מבסוטה, ואני הייתי מבסוט, והנכדה הייתה מבסוטה. היא לא למדה אורות. זה כל כך טבעי לחייך, נכון? זה טבעי לחייך. טבעי לחייך. אומרים, כשאדם מחייך, הביטוי, החיוך של התינוק, התינוקת במקרה, זה מראה על נשמה. כשאדם הוא לא מחייך, כאילו הנשמה שלו כבויה. נכון או לא? נפתלי, תחייך. הבן שלך מחייך, תראה איזה חיוך מאוזן לאוזן. השמחה היא מבטאה את הצד הפנימי, הצד הרוחני. ומה כתוב על כלל ישראל? אנחנו נוהגים להגיד בימים שלא אומרים בהם תחנון, אנחנו אומרים, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחלמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. איזה ימים אלה? בשוב השם, את שיבת ציון. היום זה שיבת ציון? שיבת ציון. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו. מישהו אמר לי פעם, תלמיד חכם, למה מקדימים, יאמרו בגויים, ואחר כך אומרים, הגדיל השם לעשות עמנו. קודם צריך להגיד, הגדיל השם לעשות עמנו. ואחר כך יגידו הגויים מה שיגידו. לא, אבל דוד המלך אומר, לא. דוד המלך מדבר על הוא לא מדבר רק על הדור שלו, אלא כל הדורות, כולל הדור שלנו. אז הוא הסביר לי, התלמיד חכם הזה, ש... רק רגע. קודם הגויים אומרים, מדוע? כי אין אדם מכיר בניסו. אנחנו בתוך הנס. אנחנו בתוך קיבוץ גלויות. אנחנו בתוך כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ואנחנו לא מכירים. אבל מי שעומד בחוץ ומתבונן מה קורה עם עם ישראל במאה השנים האחרונות, או 150 שנים האחרונות, עם ישראל כאן מתחייה. זה נכון או לא? אחרי 2,000 שנה שלא היינו כלאום, לא היה לנו ביטוי בכלל, קמנו לתחייה, והקמנו כאן מדינה למופת, הרבה מאוד בחינות, כן, בלי עין הרע. כן. אז עד יאמרו הבגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. ואז אנחנו מתבונים בעצמם, או, באמת, הגדיל השם לעשות עם אלה. הם רואים את הדבר מבחוץ, הם רואים את, יש להם פרספקטיבה לדברים האלה. ואשרינו מטוב חלקנו. לכן זה מלא שחוק פינו. ואומנם כתוב בהלכה שלמרות שישראל בשלום, אבל היום אנחנו נוהגים לעשות את הצומות האלה. ובכל זאת צריך להצטער, וצריך על צער החורבן וכל זה. וצריך להבין מה המשמעות של החורבן. בשביל להבין מה המשמעות של החורבן, ברשותכם, נלך לראשית הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כך אומרים חז"ל, הוא התאווה לשכון בתחתונים. מה זאת אומרת לשכון בתחתונים? בכלל המושג שכינה בכל מקום זה גילוי אור השם. לכן שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. מדוע? כי אתה עוסק בתורה, אתה מגלה את אור השם. אור השם זה הרצון הטוב של אלוקים. הרצון הטוב מתגלה על ידינו, על ידי העיסוק בתורה. או עניין של שלום בית. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. אני נוהג לומר מה זה זכו, מזכים אחד את השני, מלמדים זכות אחד על השני, שכינה ביניהם. למרות שמרגיזים אחד את השני, בכל זאת מה? מלמדים מה? מלמדים זכות. כשאתה מלמד זכות על מישהו, מתגלה הטוב. לכן השכינה בבית כזה. לדוגמה, כן, גילוי אור השם בעולמנו, בעולם הזה, במציאות שאנחנו חיים, לזה נתאבה הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא ברא את האדם. האדם הוא אותו יצירה אלוקית שדרכה מתגלה אור השם. אני אומר, מתגלה, כי מציאות אור השם קיימת כל הזמן. אבל גילוי כבוד השם זה תלוי באדם, האדם הראשון, שהוא בעצם מייצג את כל המין האנושי. אבל כשאדם הוא חוטא, כמו האדם הראשון, כל העניין של הזוהמה שהטיל הנחש באישה ובאדם, גורש מגן עדן, ופתאום הגילוי הזה לא מתגלה. ואז אנשים עצובים. עכשיו, מישהו כאן עצוב לפעמים? מישהו עצוב כאן לפעמים? למה אתה עצוב? איי, איי, איי. אתה לא אשם בזה, אתה יודע מי אשם בזה? הנחש הקדמוני שהטיל זוהמה. מה זה זוהמה? לכלוך. לאדם הראשון, לחווה. אז מכאן באה העצבות בעולם. אבל העצבות זה דבר רצוי או לא? מה אתם אומרים? לא. ומה רצוי? מה זה ההפך מהעצבות? השמחה. השמחה. בא אברהם אבינו, עליו השלום, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ואמר לו, אתה תתקן את חטא האדם הראשון. לך לך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו כל משפחות האדמה, אב המון גויים. זה עניינו של אברהם אבינו. ואכן הגוי הזה, למרות שאברהם אבינו היה אדם בודד, לא היו ילדים כשנאמר לו הדבר הזה. היום הגוי הזה קיים, חי וקיים. איפה הוא חי וקיים? אנחנו, עם ישראל חי. עם ישראל חי. יש שיר כזה, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אבל עם ישראל עבר אלפי שנים, למעלה מ-3,000 שנה. מסע לא פשוט. מסע לא פשוט. הייעוד של עם ישראל, מאז שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם ובחר באברהם אבינו ובחר גם בנו, שבחר בנו מכל העמים, זה לגלות את השכינה, לגלות את אור השם, לגלות את טוב השם. נכון או לא? אל תגידו לי עם הראש. זה כתוב בתורה. תפקיד שלנו ככלל ישראל, וכלל וכל פרט מעם ישראל, זה לגלות את אור השם בעולם, את טוב השם בעולם, את הרצון הטוב של אלוקים. זה עניינו של עם ישראל ושל כל אחד ואחד מאיתנו. אבל היה מה שהיה במשך השנים, בית ראשון נחרב, בית שני נחרב, שנאת חינם, כל הדברים האלה. ו2000 שנה היינו בחושך, כאומה היינו בחושך, היינו בגלות. כמו שחז"ל אומרים שהגלות משולה ללילה, לחושך. ואנחנו בדרך, כבר יצאנו מהגלות, אבל עדיין בית המקדש לא קיים. מה תפקידו של בית המקדש? על זה אנחנו מחרבים. לא על האבנים והעצים וכל מה שהיה שם בבית המקדש שנחרב, זה לא הבעיה. הבעיה, הפונקציה של בית המקדש. מה היה התפקיד של בית המקדש? למה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו להקים בית בחירה? בית מקדש. נו, אני שואל אתכם, אתם מסתכלים עליו. במה זה בא לידי ביטוי? בשביל מה יש בית מקדש, רבותיי? אני אגלה לכם, תקישו מהפרט אל הכלל. כל אדם הוא מקדש. כל אחד מאיתנו בית מקדש. תסתכלו על זיו, תראו איזה בית מקדש. אומר בעל נפש החיים, שהוא מסביר, אומר, אדם עשו לבית מקדש. מה זה בית המקדש? מה זה האדם אמרנו? מה תפקידו של האדם בעולם? לקדש שם שמיים, לגלות את אור השם בעולם. אבל זה באופן פרטי. בית המקדש זה באופן צלי, יפה. אתה אמרת. יהיה חינם. עדיין יש סבל בעולם, אני שואל אתכם.
יש.
יש צער בעולם.
יש.
זה לא עניין פרטי או לאומי של עם כזה או אחר. זה עניין של בית המקדש עדיין עומד בחורבנו. זה צריך להבין. הפונקציה של בית המקדש, התפקיד של בית המקדש, להביא טוב לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו, כמו שאומר הנביא, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. וזה עדיין חסר לנו. אם יש איזה מישהו שעדיין מצטער בעולם, זה לא רק עניין פרטי, זה עניין שהמצב הכלל עולמי קודם כל הלאומי שלנו עדיין לא בשלמות. ועל זה הוא הצער. שתי פונקציות יש בבית המקדש, שני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה כפרה. מה זה כפרה? הרי מה זה הקורבנות? מה זה יום כיפור? מה זה הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים? מה זה הכפרה הזו? כפרה זה ניקיון, לנקות אותנו מכל הדברים הלא טובים שעדיין לצערנו הרב הם קיימים בעולם, גם ברמה הלאומית וגם ברמה העולמית וגם ברמה הפרטית של כל אחד ואחד. פעם ראיתי איזושהי סטטיסטיקה עולמית, אני לא יודע כמה זה נכון או לא נכון, אבל אני מתוך ההיכרותי עם האנשים אני רואה שהיום שליש מכל האנשים בעולם סובלים מהפרעות נפשיות. שליש. כאלה ואחרות. זאת אומרת, כל אדם שלישי ברחוב שאתה רואה, יש לו, איך אומרים, יש לו בעיות של חרדות, של דיכאונות, של הזיות, של... אני אומר, אני... למה? אני לא בדקתי את זה, אני אומר, אבל מהיכרותי עם אנשים בכל המגזרים, אנשים סובלים. סובלים סבל רב, תדעו לכם. חלק מזה, רואים את זה, חלק לא רואים את זה. איך אומרים כאן החבר'ה, הוא על כדורים, הוא לא על כדורים. סליחה שאני אומר. מישהו עשה פעם מחקר בבתי מרקחת בצפון תל אביב, 40% מהתרופות שלוקחים אנשים זה בעניינים של הנפש. 40% מהתרופות. קשה להאמין. אתה לא מאמין.
לא, זה לא 40% מהאוכלוסייה.
רק אמרתי, צפון תל אביב זה מקום...
שני מחקרים שונים, עכשיו...
כן, שמעת, מהתרופות בדקו. ככה, שוב פעם, זה אינפורמציה לא מדעית, אבל זה מה שהם שעשו בסטטיסטיקה. מאיפה הסבל הזה? זה כבר לא סבל פרטי, זה כבר סבל רוחבי. מה מקור הסבל הזה? למה זה בעולם? אלא מה? האדם כשהוא נולד, הוא עובר מסכת של דברים לא פשוטים בחיים שלו. ואותה זוהמה, סליחה שאני אומר, של הנחש הקדמוני, היא נדבקת בנו. אותם דברים לא טובים, לצערנו הרב, נדבקים איפה? בנפש שלנו. כל אחד הוא עם הפרפתקאות שלו, והחוויות שלו, והעניינים שלו, וכל הדברים. בשביל זה האלוקים ברא אותנו בשביל לסבול? חס ושלום. הוא לא ברא אותנו בשביל מה? לשמוח. לא להיות עצובים. מה התיקון? מה התיקון? התיקון הוא בית המקדש. זה נקרא כפרה. שהיו מביאים קורבנות ויביאו בעזרת השם. בבית המקדש זה היה כפרה על כולם. עולת התמיד, זה לא היה עניין פרטי, זה היה קורבן ציבור, של כל הציבור כולו. בסוכות היו עולים, כל אומות העולם היו באים לכאן. להתכפר. אנחנו לא מכירים את התהליך הזה, רק מה שהיה בעבר, בבית ראשון, בית שני, באיזה מידה היה. אבל התהליך הזה הוא חי וקיים, הוא נושם וקיים, אבל עדיין זה רק בכתובים. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהתהליך הזה של הכפרה העולמית והלאומית והאישית של כל אחד ואחד, זה דבר שהוא יחזור, זאת אומרת, תהיה טהרה, כפרה זה טהרה, ניקיון, של כל אותם המשקעים והזוהמה וכל הדברים האלה, שהם כל כך אופייניים לצערנו הרב, עדיין למין האנושי כולו ולכל אחד מאיתנו כאן, יעשו מה שנקרא, קוראים לזה תשובה. תשובה, תשובה זה טהרה, זה כפרה. אורות התשובה מלא מהעניין הזה, של אמר, זה בית המקדש. זה צד אחד בבית המקדש. חסר לנו הדבר הזה או לא? חסר לנו? אז זה צריך להצטער. אנחנו לא מצטערים על האבנים. זה גם, זה רק הכלי, נאמר. אבל התפקיד של בית המקדש, אז זה הצער הגדול. הצער השני, שצריך להיות, אם נאמר רק בדרך של משל, נגיד שבית המקדש הוא מכונת הכביסה העולמית. עם שלם היה נכנס בשלושה רגלים, איך אומרים חז"ל, נכנסים כולם שפופים, כל אחד עם הצרות שלו, כל מיני ברגל, היו נכנסים ויוצאים שקופים וטובי לב ובשמחה גדולה. ככה זה היה בזמן הרגלים כשבית המקדש עבד. אבל ישנה עוד דבר. בית המקדש הוא ראש של עולם. זה לא רק מספיק להתאר, צריך גם להתקדש. להתקדש, פירושו של דבר, לראות את הטוב. לראות את אור השם בעולם. מה שאמרנו בתחילת השיעור, לגלות את כבוד השם בעולם. להאיר בעולם. קודם כל ברמה הפרטית, שכל אחד שיתקדש ויתאר, ומתוך התארה, יבוא להערה גדולה. אבל כל האנושות כולה, כל העולם, כל האומה כולה. אם נמשיל את זה כמשל, שנבין, הכוונה היא כמו תחנת כוח אטומית, עולמית, שמאירה מדינה שלמה. מאירה אור שלם. אנחנו מבינים שזה קיים היום, רואים את זה בחוש. וזה היה בית המקדש. היה מאיר לכולם, לכל העולם כולו, לכל האומה כולה, זה היה בית המקדש. האור הזה ישנו, הוא עדיין לא התגלה, הוא קיים בפוטנציאל. אנחנו כרגע מקימים את תחנת בית, כשמות הגור אמר, זכרונו לברכה, שאמר, הר הבית בידינו, זאת אומרת, את הקרקע כבר יש לנו, ברוך השם, אבל לא ירחק היום, ובית המקדש יקום, ובאמת, כמו שאמרנו, הנביא אמר, כמו שאמרנו מקודם, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים נדבר שם חזון אחרית הימים, על כל העולם כולו. אבל עדיין זה לא קיים, ועל זה הצער הגדול. ועל זה צריך להתפלל, כמו שהוא אומר כאן, והמסילת ישרים בעניין הזה. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שבית המקדש השלישי ייבנה ולא יחרב יותר. זה כתוב בנביא, זה כתוב בחכמים, זכרונם לברכה, מתוך כך נזכה לגאול, תוך האמונה הזאת, מתוך העשייה הזאת, של עלייה לארץ, ביישוב ארץ ישראל, ביישוב ירושלים, בבניין בית המקדש, נזכה כולנו לישועה שלמה ולגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.